כן, היא עובדת רדיו חזק, וזה רדיו חזק הזה בעצם מגיע גם לאייטם הראשון שלנו, שבעצם זה לא רדיו כמו שאנחנו משדרים, אלא רדיו אחר של רדיו חובבים. אנחנו הולכים לדבר עם נפתלי בלבן אוברהנד, והכינוי שלו ברשת של החובבים זה 4Z1RM. בוקר טוב נפתלי.
בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
מה שלומך?
אני בסדר.
אמרתי נכון את ה...
אמרת את השם ואת אות הקריאה, בסדר גמור.
ודבר אחד שאני צריך להוסיף, שאתה המוציא לאור והעורך של הגיליון של מה שנקרא של הרדיו חובבים.
נכון, הגיליון קוראים לו 4X בולטין מקף הגל החדש. זה עיתון שיוצא לאור בשיתוף עם אגודת חובבי הרדיו, ושם יש הרבה סיפורים על הרדיו ועל האנשים שמתלהבים ממנו כבר 100 שנה. עכשיו, מה קרה עד לפני 100 שנה? הרדיו הומצא בעצם לפני 120 וכמה שנה, אבל ה-20 שנה הראשונות הוא שימש רק לחירום. זאת אומרת, אוניות יכלו, בעיקר לאוניות אשר נמצאות בלב ים ונמצאות במצוקה, אז הן היו משדרות במורס, SOS, הצילו את נפשתנו, Save our soul, זאת אומרת, הצילו את נפשתנו. והיה אז דבר מעניין, המשדרים היו עצומים וחזקים ביותר, והמקלטים לא היו, היו מאוד פרימיטיביים, ולכן היו צריכים משדרים כל כך חזקים, כי המקלט בעצם לא קלט כמעט כלום. אבל בשנות ה-20, ככה לקראת שנות ה-20 של המאה שעברה, המציאו משהו מופלא שקוראים לו מנורת רדיו, שהמנורה הזאת יכולה להגביר אותות חלשים ביותר שנמצאים באוויר, ואז הרדיו פתאום הפך להיות, לא רק שהוא התחיל לקלוט ממרחקים עצומים, אלא גם בעזרת אותם המנורות עשו משדרים שיכולים גם לשדר דיבור ולא רק מורס. אז אנחנו חוגגים פחות או יותר 100 שנה עכשיו, וכיוון שבהתחלה מקלטי הרדיו היו מאוד 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 עיקרים, והסתבר אבל שאפשר היה להשיג רכיבים ולבנות לבד, ולכן מאות אלפים בנו לעצמם רדיו לבד, לפחות לקלוט את התחנה המקומית.
מתי? בתקופה? היא אתה
מתכוון? אני מדבר החל מתחילת המאה ה-20.
מה אתה אומר?
פחות או יותר, עכשיו זה הגיע, הרדיו הגיע לשיא השכלול שלו בשנות ה-30, ואחר כך הוא קיבל עוד דחיפה אחרי שנות ה-30, זאת אומרת עד מלחמת העולם השנייה. מלחמת העולם השנייה היה שימוש אדיר ברדיו, גם בתור פרופגנדה, כמו ה-BBC, הנאצים שידרו, ורוסיה שידרה, ואמריקה שידרה, ואחרי המלחמה הרדיו הפך יותר ל... חדשות ובידור. ואז באמת המציאו את שיטה נוספת, שכלול נוסף של הרדיו שקוראים לו ה-FM, וה-FM כבר נתן איכות מוזיקה נהדרת כמו תקליט סטריאו.
כן, כן.
זה אתה יודע יותר טוב, כי אתה משדר גם ב-FM. עכשיו, מה קרה? האנשים האלה שאהבו לבנות רדיו, הם לא רק בנו, אלא כל הזמן שכללו, ומיטב ההמצאות ברדיו נעשו על ידי חובבי רדיו שעשו המון המון ניסיונות. אפילו הסלולר שיש לנו היום בהתחלה נוסה ונבדק על ידי חובבי רדיו. חובבי רדיו עובדים בכל המפעלים הענקים, בכל החברות הענקיות שמפתחות את הדברים החדשים ביותר, וכפי שאנחנו יודעים היום יש לנו את המחשוב הפנטסטי, בכל דבר יש מחשב בשעון, מחשב באסלה, בשירותים.
כן.
אז חובבי רדיו הכניסו את המחשבים גם לתוך הרדיו שלהם.
כן.
ואז קרה, כיוון שהם הלכנו גם אנשים חברותיים ואנחנו משדרים, מה אנחנו עושים? אנחנו משדרים מהבית שלי לבית של מישהו אחר, ללא טלפון ולא סלולר.
כן, ברור.
מכשיר שמשדר באוויר, הגלים עוברים לכל מקום בעולם, ואז הסתבר שרוב החובבים הם גם אנשים מאוד ידידותיים, זאת אומרת, מחפשים חברים.
כן, כל אחד במקצוע שלו, ולאו דווקא שהוא מתעסק ברדיו, כמו שאני מתעסק.
נכון, זה הובי נהדר, כי גם הובי נהדר לאנשים שנגיד לא יכולים לצאת מהבית, בגלל
איזושהי סיבה. כן, אבל אנחנו רוצים לדבר
בעצם... אנחנו רוצים לעשות
כיווצים
בעולם.
בדיוק על זה אנחנו רוצים לדבר.
הכיווץ הכי גדול נמצא בדייטון, אוהיו, בארצות הברית, שם באים איזה, לא יודע, איזה 100,000 חובבי רדיו.
וואה.
מאוד קשה גם להגיע לשם, אולי גם אפילו מאמריקה קשה להגיע.
מה אתה אומר?
איזה שהוא לוח כזה. לעומת זאת, בגרמניה יש עיר שנראית קטנה, אבל היא אדירה. העיר הזאת קוראים לה פרידריכסהאפן. היא נמצאת על אגם הכי גדול באזור הזה, אגם שקוראים לו בודנזה, או אחרים מכירים אותו בתור ימת קונסטנץ.
כן, כן.
עכשיו, זה נמצא בגבול...
מול האי הפרחים.
כן, גבול של גרמניה, אוסטריה ושוויץ. אפשר להגיע משם הכי קרוב דרך שוויץ, ויותר רחוק ממינכן למשל.
כן.
עכשיו, באים לשם בערך, לא 20,000, אבל פחות, נגיד, 14,000. אנשים 14, 15, 16, תלוי בשנה. עכשיו, כיוון שהייתה קורונה, ואנחנו סובלים מהספיחים של הכל, כולל אותי, אז שנתיים לא היה מפגש. מה עושים במפגש הזה? המפגש הזה, א', מפגש חברתי, באים אלפי אנשים מכל ארצות אירופה וגם העולם. רובם אבל מאירופה, כיוון שבאירופה, היום אירופה הפתוחה, אנשים באים עם קרוונים, מכוניות פרטיות, נוסעים כמה שעות מהבית ומגיעים.
כן.
חוץ מרוסיה שלא הגיעו, וגם מאוקראינה השנה לא היו, אז הגיעו מכל הארצות. עכשיו, המקום הזה התחבב מאוד על, על הישראלים, ומי הישראלי הראשון שהגיע לשם, הוא תושב חולון לשעבר, כי הוא נפטר בינתיים, הוא היה יצרן של טרנספורמטורים, אהרון קירשנר.
קירשנר, בוודאי.
עכשיו,
זה שהכרתי אותו, לא יודעת שהוא היה חבב רדיו. כן.
הוא היה יושב על כיסא גלגלים ומסתובב שם, עד שהמנהלים אמרו לו, תגיד, אם אתה מסתובב כיסא גלגלים בכל התערוכה הענקית הזאת. והלכו נתנו לו דוכן, ומאז אנחנו כבר המון המון שנים, אני עצמי כבר 15 שנה נוסע לשם כל שנה, ואני לא מוכן להפסיד את זה. מדוע? א', יש שם תצוגת ציוד הכי חדיש שעושים בעולם. כל החברות שמייצרות אביזרים וחלקים, ואנטנות, ומנועים, ואלקטרוניקה וחשמל, מציגים שם את הדברים הכי חדישים. ב', יש שם מפגש חברתי של מלא בתי קפה שאנשים יושבים מכל הארצות. ג', יש שם דוכנים של כל מיני ארצות. אנחנו, ישראל, קיבלנו דוכן יחסית גדול לגודל שלנו על המפה, כי הדוכן שלנו בערך בגודל של בריטניה, ורוב הארצות יש להם דוכן קטן כזה, של 3 מטר, לנו יש 8 מטר. ותמיד הדוכן הישראלי הוא מאוד מאוד מושך אנשים, כיוון שאנחנו מחלקים תמרים, תוצרת ישראל, ונותנים כוסיות יין, והחבר'ה שלנו יודעים המון שפות, והתיידדו עם כל העולם. וכל הזמן כולם באים לראות מה אנחנו עושים. עכשיו,
מה אתם בעצם מציגים בביתן חוץ מהתמרים והיין?
קודם כל, אנחנו מקשטים את זה בדגלי ישראל, בתמונות מישראל. אנחנו רוצים גם לעודד את התיירות לישראל. עכשיו, מה שמציגים זה בעיקר כרטיסי QSL, כרטיסים כאלה צבעוניים שאנחנו מחלקים שם. כרטיסים שמאשרים שעשית קשר ברדיו. זאת אומרת, נגיד עשיתי קשר עם מישהו ב... נגיד בניקרגואה.
כן.
איך הוא יודע שדיברתי איתו, ואיך אני יודע שדיברתי איתו. כל אחד מאיתנו שולח לו גלויה, ממש גלויית דואר, ועליה יש את השם שלי, תמונה שלי, של הבית שלי, וככה אנשים אוספים את הגלויות הנהדרות האלה, וזאת ההוכחה. אבל לא רק שהיא הוכחה ולמזכרת, אלא אנחנו את הגלויות האלה מעבירים לגוף בינלאומי שבודק אותם, ולפי מספר הגלויות, אם יש למישהו 1,000 גלויות, או 10,000 גלויות, ויש לו כל מיני ארצות, זאת אומרת, הוא הצליח לדבר עם המון ארצות, הוא מקבל אותות הוקרה, תעודות, ודברים כאלה. אז בסך הכל בעולם יש 340 ארצות, שחלקן כבר לא קיימות. למשל, אחת הארצות שהייתה פעם, ואינה קיימת, זה ארץ פלסטינה, ארץ ישראל.
כן.
שפעם היא הייתה קיימת, והיה לה עוד קריאה, זאת אומרת, היה לה ZC6, זאת אומרת, זולו 6, זאת היה עוד הקריאה שלה, כיוון שהבריטים עזבו, מדינה קמה, אז קיבלנו 4X או 4Z, קיבלנו עוד אחר, אז זה כבר נחשב מדינה אחרת. בכל ועוד משהו מאוד חשוב, יש גם אולמות עם הרצאות, המון הרצאות עושים שם בנושאים הכי מתקדמים והכי מעניינים. אחד הנושאים המעניינים והעתיקים זאת האניגמה, המכונה שטיורינג שהצליח לפענח אותה, מכונת הריגול הגרמנית. ואחר כך יש אולמות ענקים שהם הנגרים של מטוסים שהסבו אותם למחירה של גרוטאות. לא יפה להגיד גרוטאות, אבל בעצם זה דברים ישנים, זה אנטיקים של כל מיני ציוד מלפני 100
מה שנקרא שידור וקליטה של לחובבים.
אבל גם המון אביזרים, כל מיני חלקים חשמליים ואלקטרונים. לא רק, גם ציוד מוכן.
ברור.
למשל ציוד צבאי ממלחמת העולם השנייה וכל מיני דברים. אנחנו רואים בכל מדינה איך בנו את זה אחרת. וגולת, גם מוכרים שם את האניגמות הזה, אפשר לקנות שם מי שמתעניין, זה דבר מסוים. בכל אופן, הישראלים מאוד אוהבים את זה. מרגישים את אווירת החוץ לארץ. ונהנים, אנחנו גם באים על זה 40 אנשים, אנחנו הולכים אחר כך בערב לבתי קפה על שפת האגם. רציתי להגיד עוד משהו על פרידריכסהפן, אם מותר ל...
ודאי, כן.
פרידריכסהפן זאת עיר, נגיד, פחות או יותר כמו אפולה, קצת יותר אירופית, כן? יש שם אגם גדול כמובן, לכל אורכו יש טיילת של כמה קילומטרים, ובתי קפה ולפעמים מנגנים, זה די נורמלי. אבל מה יש בפרידריכסהפן? בפרידריכסהפן יש תעשייה אדירה של הדירות. קודם כל הם שם, זאת עירו של צפלין, שהוא המציא שם את הצפלינים, והצפלינים האלה הגיעו אפילו לארצות הברית, והיו להם מאות טיסות מוצלחות, חוץ מאחת שהצפלין נשרה והיו שם נפגעים. אבל יש עדיין תעשייה, עדיין מייצרים שם צפלין מודרני יותר, קטן יותר. הצפלין האורגינלי היה כמעט 300 מטר, עכשיו הם עושים פחות או יותר רבע, 70 ומשהו מטר, והוא מאוד מאוד בטוח, והם מרחפים באוויר בגובה הלא גבוה, זה מאוד מאוד יפה לראות את זה. דבר שני, שיש שם תעשייה של מנועי אוניות, המון מנועים להמון מקומות, ואגיד לכם שגם ישראל קונה שם המון מנועים לכל מיני ספינות שלה. אחר כך יש להם גם תעשייה של, הייתה להם תעשייה גדולה של מטוסים דורניאר, שהיו מטוסים משוכללים ביותר וגם שירתו את הנאצים, אבל הדורניאר, היצרן של המטוסים, הוא עבד קודם אצל צפלין, ומה שקרה הוא שהוא לא היה נאצי, אבל הנאצים הכריחו אותם לייצר מטוסים, אז הוא הסתלק, ועד היום, הוא כבר לא חי כמובן, אבל הבן שלו והמשפחה שלו גרים בשוויץ, אבל הם הקימו בפרידריכסהפן מוזיאון מאוד מיוחד של כל תקופת הדורניאר, משוכללים בין המשוכללים בעולם, שהם אגב עבדו עד 1975, והצליחו אפילו לעשות מערכות נשק משוכללות, וגם מטוסי סילון.
זה
פחות או יותר פרידריכסהפן, מי שרוצה לראות רדיו עם ישנים, אנשים שמתוקים
רדיו. אז אתה אומר, כדאי של שנה הבאה נרשום את עצמי גם כדי לבוא לשם.
אתה תיסע יחד איתי, והכל יהיה בסדר.
יפה מאוד.
אני מאחל לך כל טוב, תודה רבה
שהזמנת אותי. תודה רבה, ואני יכול להגיד לך שהעיתון שאתה עושה הוא נהדר, ואנחנו נמשיך לדבר על זה עוד.
יופי, ומי שרוצה, אגב, מתעניין בזה, שייכנס לאתר שקוראים לו iarc.org. IARC זה Israel Amateur Radio Club, במילה אחת, IARC, נקודה ORG, זה Organization, IARC ORG, שם יש גם פרטים נוספים, אפשר להירשם, אפשר ללמוד, אפשר להיות חובר. משה, תודה לך.
תודה לך, כל טוב, איך אומרים? אנחנו נשמח לשמוע ממך דברים נוספים בהמשך, להתראות, כל טוב, יום טוב לך.
כך היא ממלמלת ואבא אומר שרזה היא כמו שלג, אבל היא אמיתית יותר מכולנו. זו אהבה כמו בזמנים לפני שנולדנו. רק אני יודע האישה שהייתי אינה מתעקשת שבכל לילה אקטוף לה עובד.
כן, ואני רוצה להמשיך, כי השיר ארוך ויש לנו עוד הרבה דברים על מה לדבר, ואני רוצה לדבר עם דוקטור אייל רסקין, שהוא דובר אגודת חובבי הרדיו בישראל. בוקר טוב.
בוקר טוב וברך.
מה שלומך הבוקר?
בסדר גמור.
יופי.
כולם בריאים, תודה.
יופי מאוד. אם כולם בריאים זה טוב, כי אני מבין שאתה עוסק בתחום של רפואה.
נכון, אני רופא עיניים.
אה, נו, אז זה מעניין. ואיך מגיע רופא עיניים להיות בתחום הזה של... של רדיו.
אז מותר לחובב רדיו, מותר לרופא גם
להיות חובב רדיו.
הוא לא תחביבים שונים.
בין יתר
תחביביי, התחביב הכי ותיק שלי מגיל 14 בערך.
מה אתה אומר?
זה חובבות רדיו.
וואו, וואו. איך הגעת לזה?
הגעתי לזה בעצם במקרה. מורה שהייתה לי בכיתה ו' והרצתה לנו בשיעור חברה, זה היה דבר כזה שנקרא שיעור חברה.
כן.
ועל חובבות רדיו ונדלקתי, ניגשתי לקורס שמכין אותך לבחינות של משרד התקשורת, כי הכל כמובן דורש בחינות רשמיות ורישיון רשמי של משרד התקשורת, ומאז אני בתחביב הזה. מלווה אותי כל חיי.
כן, ויצא לך במסגרת החובבות הזאת לתת עצות במסגרת המקצוע שלך שאתה רופא?
כן, במסגרת מספר אירועים בינלאומיים, אירועי חירום בינלאומיים, אזורים שמוכי אסון, כמו לדוגמה רעש האדמה שהיה במקסיקו, או תקופת מהפכת השלטון ברומניה, זה מקרים, זה מצבים שרשת התקשורת הבינלאומית לאותה מדינה לא הייתה תקינה, או לא עבדה בכלל.
כן.
ואנחנו כחובבי רדיו יכלנו בעצם ליצור קשר עם אותם אזורי מוכי אסון ולהעביר אינפורמציה. ואני עוד לא הייתי רופא, אז הייתי רק חובש במגן דוד. העברתי דרישות למגן דוד אדום, שהעביר בעצם סיוע הומניטרי רפואי לאותם אזורים.
כן.
אז כן, בהחלט.
טוב, מעניין מאוד, זה מעניין מאוד. אני יודע שעדיין באוסטרליה, בכל מקומות כאלה ששם המחקים עצומים עדיין עובדים בעצם עם רדיו חובבים כל הזמן.
נכון, נכון. זאת תקשורת שהיא יחסית פשוטה, אתה לא תלוי בשום גורם אחר. זה מה שנקרא תקשורת מנקודה לנקודה, ללא צורך ברשתות תקשורת וממצרים וכולי. וזה בעצם מעבר לעניין האתגרי שבזה, שבלהקים תחנה בעצמך וליצור קשר, יש גם את האלמנט הזה שזה בעצם הכי פשוט. זו תקשורת שעובדת תמיד בכל מצב חירום. אין שום, זאת אומרת, זה רק מה שקובע פה בעצם זה התחנה שלך והתחנה של הקולט.
כן, אתה יודע, סוד קטן למה שאתה אמרת, איך התחלת, אני הגעתי לרדיו גם בזכות רדיו חובבים. הבן דוד שלי, איתן תלפיות, בהרצליה, ואני הייתי מגיע לו כילד, והוא היה מפליט את התחנה, וכל פעם ראיתי את זה, זכורים, כל פעם ראיתי והתלהבתי מזה.
זה מרתק, זה מרתק. אין מה להגיד, זה מרתק.
ואנחנו רוצים לדבר בעצם עכשיו על פעילות האגודת חובבי הרדיו במסגרת משחקי המכבייה 21. בוא קצת ספר לנו מה הולך להיות.
אוקיי, אז אגודת חובבי הרדיו בעצם זו איזושהי עמותה ללא מטרות רווח, שבעצם מאגדת את חובבי הרדיו בארץ, את רובם של חובבי הרדיו בארץ, ופרט לכך היא גם מדי פעם מרימה כל מיני פרויקטים, פרויקטים לאומיים ובינלאומיים, גם בעיתות חירום כמו שדיברתי קודם, אבל גם בעיתות של שלום, ותמיד אגודת חובבי הרדיו ראשונה לתרום ולתת יד לצידם של אותם פרויקטים לאומיים, אפשר לציין פרויקט כמו לדוגמה בתקופת האירוויזיון שהיה בישראל, או בימי העצמאות השונים שיש לנו בארץ, אז אנחנו מרימים פרויקטים בינלאומיים, אז גם הפעם אנחנו לא יושבים מן הצד, ולקראת המכבייה 21 אנחנו משתפים פעולה עם ארגון המכבייה. בעצם מהיום בלילה, ב-12 בלילה, יעלו לאוויר כ-40 תחנות רדיו ישראליות מטעם המכבייה, של חובבי רדיו ישראלים, שהשתמשו באותות קריאה מיוחדים לקראת המכבייה. כמובן שמשרד התקשורת גם מאחורי הסיפור הזה ובתמיכתו. ובעצם מה שאנחנו עושים זה סוג של, לצד הפעילות הרגילה שלנו שאנחנו יוצרים קשרים, אנחנו בעצם עוזרים למנף, ליחצן את המכבייה ולפרסם את האינפורמציה הזאת בקרב חובבי הרדיו בעולם.
ואתם תקימו גם תחנת חובבים באזור של הכפר המכבייה, לא יודע איפה שהם הולכים להיות שם?
נכון מאוד, אז בסופי שבוע באמת יהיה שם גם תחנה שתשדר מתוך כפר המכבייה בעצמו. אנחנו מקווים שהאתלטים יהיו פנויים בין לבין לבוא ולצפות, ואפילו להתנסות בשידורים כאלה אל העולם.
ומה, אתם תנסו לחבר אותם עם קרובים שלהם בכל מיני מקומות בעולם, אם יש כאלה?
זה גם אפשרות, אבל אתה יודע, היום בעולם הטלפונים והסלולריים,
כן, זה ברור.
הקטע הזה פחות אטרקטיבי, אבל זה יותר בסגנון של יחס, יחסי ציבור, פרסום, בכל העולם. אנחנו, בעצם כל התחנות האלה יתחלקו לשתי קבוצות של תחנות, עם שתי אותות קריאה מרכזיים, שיורכבו מאות קריאה 4X או 4Z, 21MJ, 4X ו-4Z זה הקידומת של ישראל, אתם יודעים, רואים את זה גם כן על המטוסים ועל כל מיני מקומות, אז 4X ו-4Z זה קידומת של ישראל, 21 זה המכבייה, 21, ו-MG, מכבייה גיימס. זה עוד קריאה מיוחד שמשרד התקשורת נתן לנו לקראת אירועי המכבייה 21.
מה נגיד לך, זה פעילות יפה מאוד, ואני רואה שאתם גם פרסמתם על האקדמיה לחובבי רדיו. מה זה אומר? מה הולך להיות הדבר הזה?
לגבי מה אתה שואל?
האקדמיה לחובבי הרדיו. שהולכים ללמד?
האקדמיה לחובבי הרדיו, כן, כן, נכון.
אתם הולכים ללמד, חבר'ה?
האקדמיה לחובבי רדיו זה משהו אחר, זה לא קשור למכבייה, זה מיועד עבור קהל חובבי הרדיו הישראלים. זה סוג של שמירת כשירות שאנחנו מבצעים לעצמנו. חובבי הרדיו הוציאו את הרישיון שלהם בזמנים שונים, אני לדוגמה הוצאתי אותו כמעט לפני 40 שנה, ואנחנו דואגים לשמר את הידע שלנו, לחדש אותו, לעדכן אותו עם כל החידושים שיש בעולם התקשורת, ויש כל הזמן, ואנחנו בעצם סוג של שמירת כשירות.
אז איזה חידושים בעצם יש לכם שמסעירים אתכם כשאתם עושים תקשורת? הרי היום רוב ראיתי שיש הרבה בעצם שידורים שהולכים דרך המחשב או משהו כזה, או שאתם לא מתעסקים בזה דרך המחשב.
אז גם תקשורת דיגיטלית, מי שאוהב את הנישה הזאת, כמובן המחשב נכנס, אבל אני חושב שהחידוש בשנים האחרונות זה נוסף לנו לוויין חובבים חדש. זה לוויין שמשייט מעלינו, מעל אזורנו, ובעצם מאפשר לנו תקשורת דרך הלוויין בין חובבי הרדיו. היתרון של התקשורת הזאת שהיא לא תלויה במזג אוויר ובתנאים, בדרך כלל התקשורת הרגילה שלנו, תקשורת ערף מה שנקרא, היא הרבה תלויה במזג אוויר, כן, בתנאים, בשעות, כן, היממה. התקשורת של הלוויין זה מה שנקרא תקשורת פתוחה 24 שעות ביממה, וזה באמת חידוש גדול ומרענן.
והמשדרים שלכם באמת מגיעים למה שנקרא ללוויין בלי בעיה בכלל?
שום בעיה, שום בעיה. לוויין זה כמעט קשר עין, אתה יודע. זה משייט מעלינו, אז ככה שאין עם זה בעיה.
מה אני אגיד לך? עכשיו, ציוד מעניין שנכנס ואתה אומר, וואלה, אני הייתי רוצה כזה. יש ציודים חדשים שמכנסים כאלה שמעניינים? עדיין עוסקים במורס בכלל בתחום שלכם, או שמורס ירד לגמרי?
אז ככה שמורס, מבחינת רישיון, אז הוא כבר לא מהווה תנאי לקבלת הרישיון, אבל חובבי הרדיו הם אוהבים גדולים של מורס, גם מכורח ההיסטוריה וההרגל והניסיון ובעצם היותו של המורס שיטת תקשורת יחסית פשוטה שניתן לשמוע את האותות האלה גם בתנאי מזג אוויר לא טובים, שתנאי התקשורת הם פחות טובים, הם יותר רעש. אז חובבי הרדיו הם בין המצדדים הגדולים בעולם של תקשורת המורס, זה עדיין קיים. אבל כן, לגבי השאלה הראשונה, שאנחנו בדיוק חוזרים כרגע מתערוכה בגרמניה.
זה נפתלי דיבר על זה, כן.
כן, שהראתה לנו את החידושים האחרונים בנושא של תקשורת רדיו, וכל שנה נוספים משדרים, מקלטים חדשים, תקשורת SDR היום זה נקרא. בכלל, יש היום כל הנושא הזה של הלוויה נכנס מאוד מאוד חזק. לתקשורת חובבי הרדיו, תקשורת נתונים כמו שהזכרת קודם, שזה על ידי תקשורת בין מחשבים, יש אנשים שמעדיפים להקליד במקום לדבר, וזה גם עובד דרך אמצעי הקשר האלה. אז בהחלט הדברים האלה מתחדשים כל הזמן, זה לא קופה על השמרים.
מה אני אגיד לך, זה נשמע מעניין מאוד מה שאתה אומר, בהחלט מעניין.
זה מרתק מאוד, ואני באמת, אם מישהו מהמאזינים, זה מצית אצלו איזשהו ניצוץ כזה.
מה הוא יכול לעשות כדי בעצם...
אז א', להיכנס לאתר אגודת חובבי הרדיו, iarc.org, IARC, Israeli Amateur Radio Club.org, ושם יש את כל הפרטים, גם איך להצטרף לאגודת חובבי הרדיו, אבל גם איך להירשם לאחד מהקורסים שלנו, ועל ידי כך להתכונן ולקראת הבחינות של משרד התקשורת שנערכות מספר פעמים בשנה, ולזכות ברישיון הנחשף.
אני אגיד לך, אגב, הדלקת גם אותי שאני אומר שאני רוצה ללמוד, ואני אגיד לך תודה רבה, דוקטור יל רסקין, דובר אגודת חובבי הרדיו.
אתה מוזמן, תודה רבה לך. כל טוב ובוקר טוב לכל המאזינים.